שלום, זהו פודקאסט האינטרסנטים של דמרקר, היום הוא יום שלישי של השבוע, ואנחנו איתן אבריאל וסמי פרץ, שלום סמי.
אהלן איתן.
30 מיליון זה כסף קטן, נראה מה אפשר לגרד. כך אמרה שרת התחבורה מירי רגב בטקס פתיחת כביש בשומרון, וכך גויס תקציב הכבישים של חברת נתיבי ישראל לטובת קמפיין הבחירות של מפלגת הליכוד. וזה כמובן בניגוד מוחלט לחוק שאוסר על תעמולה. ניצול של תפקידים ממשלתיים לטובת תעמולת בחירות כבר הפך לנורמה אצל הפוליטיקאים שלנו, ואבי בראלי יספר איך הם עושים את זה בדיוק 3 שבועות לפני יום הבוחר.
שר האוצר ישראל כץ חתם אתמול על תקנות שמאפשרות לגופים המוסדיים, קרנות הפנסיה, הגמל, ביטוחי החיים שלנו, להגדיל את ההשקעות שלהם בחברות תשתית ל-49% ממניות אותן חברות תשתית, לעומת תקרה של עד 20% עד כה. אז קץ ויושב ראש רשות שוק ההון, משה ברקת, טוענים שהעלאת התקרה תפנה משהו כמו 100 מיליארד שקלים להשקעה בתשתיות, אבל התקנה הזו מנוגדת לרוח של חוק הריכוזיות, ויש חשש שהיא תייצר שוב שורה של טייקונים בעלי כוח שוק וכוח פוליטי גדול. למשל, כל מי שמנהל את הכסף הציבורי הזה במאות מיליארדי שקלים כל אחד, שהם גם שולטים בתשתיות מרכזיות כמו כבישים, תחבורה ואנרגיה. אנחנו נדבר עם אסא ססון, כתב שוק ההון, על הסכנה הזו.
אולי אתם מחפשים הסבה מקצועית מהירה להייטק? אוניברסיטת תל אביב והטכניון יפתחו בימים הקרובים את הלימודים במסלול מיקרו-תואר עם תחילת סמסטר ב', לאחר שהמועצה להשכלה גבוהה אישרה את מסלולי הלימוד שיהיו בשיתוף פעולה עם חברת אינטל, שגם תממן את הלימודים לעובדיה. שני המוסדות האקדמיים יהיו הראשונים שיציעו לסטודנטים מסלולי לימוד מקוצרים, לצד המסלולים הרגילים לתואר ראשון ותארים מתקדמים. ליאור דטל, כתב החינוך, יספר על קיצור הדרך הזה, והאם הוא יביא אתכם ישירות להייטק. אנחנו מתחילים.
איתן, לפני יומיים, ביום ראשון, הסתובבתי בהרצליה, ופתאום נתקלתי בשיירת מכוניות מאוד מאוד גדולה, עם מכוניות אבטחה וצ'קלקות והמון... זה נראה אירוע מאוד מאוד חשוב ברמת ראש ממשלה ומעלה. והאמת שלא ידעתי מה זה, אבל חשבתי, בטח קרה איזה משהו מעניין באזור. מה מסתבר? החבורה הזאת הייתה כמה דקות לפני כן באולפני הרצליה, משום שראש הממשלה בנימין נתניהו הגיע לשם כדי להצטלם לתוכנית שקוראים לה סטנדאפ ניישן, תוכנית עם שלום הסייג ועוד חבורת סטנדאפ קומדי שעובדת לצידו בערוץ 13. אז מסתבר שיש סטנדאפיסט חדש בעיר, קוראים לו נתניהו, והוא בא והוא נתן פאנצ'ים וכנראה שהיה נחמד ומצחיק. סבירות מאוד גבוהה שלא הוא כתב את הפאנצ'ים, אלא בתוכניות כאלה יש כותבי פאנצ'ים, אבל אחרי עתירה ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לשופט עוזי פוגלמן, הוא צפה בקטע הזה, קטע של 13 דקות, והוא החליט שצריך לפסול את הקטע לשידור מאחר ומדובר בתעמולת בחירות אסורה. אז חשבתי את זה והגעתי למסקנה שבסדר, 100%, טוב שהוא פסל, הכל בסדר, אבל התחושה היא שכרגע רק אדם אחד עושה קמפיין, קוראים לו נתניהו. אני לא מרגיש את שר, לא מרגיש את לפיד, לא מרגיש את בנט, לא מרגיש את כל שאר המתמודדים האחרים. זה כאילו הצגה של איש אחד, ואני תוהה האם הם עושים בשכל שהם משאירים לו את הזירה ואף אחד מהם לא מייצר סדר יום. אגב, הוא גם מייצר סדר יום גם באמצעות אתה יודע, הביטויים שלו, כל הסלוגנים שהוא ממציא, פקה פקה וששה ששה וכל הדברים שמביאים לו אומנם הרבה מאוד ביקורת, אבל כל הזמן משמרים אותו בתודעה ובשיח, ובעיקר מעלימים את האחרים מהשיח הציבורי.
כן, הוא מאסטר הרי של הדברים האלה, אין מנוסה ממנו אחרי... 4 סבבי בחירות עכשיו, עוד סבבי בחירות קודמים, בשביל לנצל, לעגל פינות ולהגיע לתקשורת בכל דרך אפשרית. אנחנו הרי יודעים שהוא במשך שנים על שנים על שנים לא נתן אפילו רעיון אחד, ואז בקו הסיום לקראת הבחירות הוא פתאום מתראיין.
רעיונות לכל מקומות.
בכל מקום, גם סטודנט בכיתה י' בבית ספר שיש לו רדיו של השכבה, יכול לראיין את ראש הממשלה אם הוא רוצה, ובלבד שהוא יעשה את זה בשבוע של לפני הבחירות. בדרך כמובן עובר על החוק בכל דרך אפשרית, החוק שנוגע לרעיונות ולתעמולת בחירות לפני בחירות. זאת הטקטיקה שלו, היא הצליחה לו לא רע בעבר, עובדה שהוא כבר ראש ממשלה הרבה שנים.
אבל השאלה אם האחרים טועים כשהם משאירים לו את הזירה, ולא ממש משחקים על המגרש, אתה לא מרגיש אותם. מדי פעם הם משחררים איזו תגובה רפה למשהו.
אני לא יודע, אבל אני כן יודע שאין להם את הפררוגטיבה להחליט אם להופיע כמוהו. זאת אומרת, לראש ממשלה, ובוא ספציפי לראש ממשלה הזה, יש יכולות לעשות דברים... שלאחרים אין. זאת אומרת, הוא יכול להכריז עכשיו על מסיבה, וראינו את זה בסבבים הקודמים, הוא יכריז היום בערב על מסיבת עיתונאים דרמטית. עכשיו כל כלי התקשורת בארץ יהיו בדילמה, מה עושים עם הדבר הזה? כן פותחים לשידור, לא פותחים לשידור.
אגב, כשהוא מכריז על זה, הוא גם תמיד יציין, מעניין אם ישדרו את זה בערוצי החדשות.
ומעניין אם ישדרו את זה, ומשחקים את המשחק. ובסופו של דבר, כשאנחנו נפתח את, הוא יופיע בטלוויזיה בשעה 8 ויגיד את הדבר לאומה, ושלוש דקות אחרי זה כבר יהיה ברור שזה בסך הכל עוד איזשהו ספין, או עוד איזושהי דרך לעשות תעמולת בחירות לכל דבר ועניין, ולא עוצרים אותו. והאמת, אתה שואל את עצמך מה אפשר לעשות. אפשר למנוע מראש ממשלה מכהן להגיד דבר דרמטי לאומה, ככל שהוא חושב שיש דבר כזה. אז במובן הזה, מאחר שלאף אחד אחר אין את ה... פררוגטיבה לעשות את זה, ואם הוא יפנה לתקשורת ויגיד שהוא רוצה לעשות מסיבת עיתונאים דרמטית, יגידו כן, אבל מי אתה? מה? מרץ יעשו מסיבת עיתונאים דרמטית? אפילו גדעון סער שאין לו תפקיד רשמי יעשה מסיבת עיתונאים דרמטית. אין להם את הכלים, ובמובן הזה הם משחקים במשחק אחר, הוא משחק כדורגל, ושאר השחקנים הפוליטיים משחקים בטניס.
טוב, דיברנו על תעמולה, אז יש פה סיפור מעניין על תעמולת בחירות. נדבר על זה תכף. שלום לאבי ברלי.
שלום סמי, שלום איתן.
האיש שלנו שמבין דבר או שניים בענייני תשתיות, אנחנו ערב בחירות, עוד שלושה שבועות לבחירות, תקופה מאוד מאוד רגישה, וגם תקופה שבה אתה רואה שרים ככה מצפצפים הרבה על תעמולת הבחירות ועושים מה שבא להם, ואתה מספר סיפור מעניין על שרת התחבורה מירי רגב שהגיעה לטקס פתיחת כביש בשומרון, ואיך היא גייסה תקציב כבישים של חברת נתיבי ישראל לטובת קמפיין של הליכוד. תספר על האירוע הזה.
אז כמו שציינת סמי, באמת בתקופת בחירות אנחנו מורגלים לשמוע על שרים שמנצלים את הנכסים שיש להם במסגרת תפקידם המיניסטריאלי כדי למנף אותם לטובת קמפיין אישי או קמפיין מפלגתי זה או אחר, כל עוד הדברים נעשים בגבולות הסביר. גבולות הטעם הטוב אי אפשר כך להגיד, אבל כל עוד זה נעשה באופן סביר, בדרך כלל אנחנו עוצמים עין ומחליקים את זה, אבל כשעושים את זה מהמקפצה, זה בהחלט מעורר איזושהי ביקורת, מעורר איזושהי תרומת, וכך קרה גם בנוגע לשרת התחבורה מרגב, ובכל מה שקשור לתקציבי חברת הכבישים שלנו, חברת נתיבי ישראל. החברה הזאת שמנהלת תקציב של 6-7 מיליארד שקלים בשנה למעשה פועלת כמרקחה במהלך החודשים האחרונים בניסיון לקדם כביש שהוא מאוד מאוד חשוב לשרה ומאוד מאוד חשוב ליוסי דגן, יושב ראש מועצת השומרון ופעיל ליכוד בעצמו, כביש עוקף חווארה, כביש מיצהר שמחבר את יצהר לתפוח, פרויקט בערך של 250-260 מיליון שקל.
כולה 7 קילומטר.
נכון, יש רק 7 קילומטר שהם רוצים לשדרג אותו, פרויקט מאוד קרוב לליבם של המתנחלים, מזה תקופה היא כמובן לוחצת באופן מאוד מאוד אגרסיבי על החברה לקדם את הפרויקט הזה, חנכה אותו כבר כמה פעמים בדף הפייסבוק שלה, מבטיחה לשדרג אותו, בנוסף לפרויקט הזה יש לנו גם פרויקט שנקרא מאירים את השומרון, פרויקט שבמסגרתו התחייבה להתקין תאורה ב-80% מהכבישים ביהודה ושומרון במהלך שנה וחצי, בעוד תקציב של כמה עשרות מיליוני שקלים. אני חושב שמה שמעניין זה באמת מה שקרה באותו טקס, טקס חנוכת תחילת העבודות ביום רביעי שעבר, הזכרנו מהמקפצה, אז הטקס הזה משודר בדף הפייסבוק של השרה, ושם אנחנו רואים את יוסי דגן ואת הרב לבנון, הרב של השומרון, ביחד עם יושב ראש חברת נתיבי ישראל, חברה ממשלתית, והמנכ״ל של חברת נתיבי ישראל.
אמרת טקס חנוכה או טקס חנופה?
בדיוק. נגעת בנקודה, ומה שמטריד שם זה באמת הנוכחות של פקידי ציבור, של מנהלי חברה ממשלתית, שאסור להם כמובן להיות מעורבים בכל דרך, בעתים שנוגעים, שכרוכים כמובן בקידום פוליטי, קידום מפלגתי. למעשה שעתיים בלבד אחרי שאותם חברים בנתיבי ישראל מאשרים בדירקטוריון החברה שלהם את החוזר של רשות החברות הממשלתיות שאוסר על קידום תעמולת בחירות בנכסים של חברות ממשלתיות, השניים האלה מתבקשים להצטרף אל השרה בביקור שהיא עושה בשומרון, מגיעים לחווארה, שם מציגים את הפרויקט, והשרה מירי רגב, למול עיניהם של האלקטורט, או נציגי האלקטורט שלה באזור, מנחה אותם, ממש מול המצלמות. תשימו לי פה רמפה, תוסיפו לי פה עוד מפלסים, אני אגייס עוד 30 מיליון שקל, נחשוב מאיפה אנחנו מביאים עוד, עוד תקציבים. כלומר, מורידה הנחיות ממש של, בשידור חי לאותם, לאותם מנהלים של חברה ממשלתית שיושבים על, כמובן על כספי ציבור.
כדי שכולם יבינו מי עובד אצל מי.
בדיוק, ומנחה אותם מה לעשות בכספי הציבור, וכיצד לנתב את אותם כספים לפרויקטים שאותם מבקשים מובילי האלקטורט שלה בשומרון, שנוכחים שם בשטח, ואלה כמובן גומלין לה. כן. הרב לבנון מצוטט שם.
כן, יש פה, אבי, אני רואה פה שתי בעיות מאוד קשות. בעיה ראשונה, באמת, אחרי שנתיים, שלוש, אולי ארבע שנים, שבהם הדרג הפוליטי, בעיקר בליכוד, עושה כל מה שצריך כדי לדרוס את הפקידות המקצועית, ללעוג לה, להחליש אותה, לסרס אותה, אתה רואה באמת שזה כנראה עובד, והרבה מאוד פקידים מקצועיים פשוט מתיישרים ולא מעזים לבוא ולהגיד לשרים שלהם, אנחנו לא משתתפים באירוע הזה, זה אירוע פוליטי. הדבר השני הוא שמי שנמצא בשלטון, וקודם דיברנו על זה בהקשר של נתניהו, שהוא כל הזמן נמצא בתקשורת, והמתמודדים שלו כמעט ככה פועלים מתחת לרדאר, היתרון הגדול שבעצם יש למי שנמצא בשלטון, בשימוש במשאבי המדינה, במוסדות שלה, בתקסים שלה, בכל דבר שקורה לצורך קמפיין הבחירות.
נכון מאוד. דרך אגב, מה שאנחנו רואים זה הרי רק טיפה בים הבקשות ובים הלחצים שמופעלים על כלל החברות הממשלתיות, במיוחד בתחום התחבורה היום לתוספת כיכר פה, סדר לי כביש שם. למשל, בין היתר, בתקופה האחרונה הופעל לחץ על נתיבי ישראל לממן איזושהי דרך גישה לקריית החינוך ביישוב איתמר, משהו של 4 מיליון שקל. אין סיכוי שבעולם שהדבר הזה היה מתועד איפשהו באופן שאנחנו יכולים לראות את זה. כלומר, זה ממש, חברה שמנהלת 7 מיליארד שקל, פרויקט של 4 מיליארד שקל אפילו לא מורגש. ובקשות כאלה מופנות בעשרות במהלך התקופה האחרונה. המקרה הזה שאנחנו עדים לו, במקרה של כביש חווארה, שזה פרויקט באמת ענק שקשה להחביא, 250 מיליון שקל, זה באמת פרויקט בוטה שמאפשר לנו איזושהי הצצה למה שמתרחש באמת מאחורי הקלעים. אני לא יודע אם באמת הם אומרים, זאת אומרת, אם זה באמת כל כך קל היום לעשות את הדברים האלה, או של 99% מהבעיות, מהבקשות נאמר לא.
הייתי אומר אגב שהאיש שאמור לבלום את כל הדברים האלה, זה היועץ המשפטי לממשלה, אבל נראה לי שידיו מלאות עבודה בימים כאלה, כי בעצם כל שר, כל סגן שר, מנצל את הכוח השלטוני הזה שניתן לו לצורך הדברים האלה, ואני לא בטוח שהיועץ המשפטי לממשלה יכול, רוצה, מסוגל לעקוב אחר כל הפרה.
כן, בהחלט, אבל בעיקר, בוא תנסה להסביר לנו, אבי, איך זה היה אמור להיראות? כי, אתה יודע, קשה לבוא ולמנוע מהשרה לעשות טקס, אם היא החליטה לעשות את זה. אני גם לא יודע עד כמה סביר לאסור עליה. אולי אפשר להגדיר שלא יעשו אירועים ציבוריים שלושה שבועות לפני הבחירות או דבר מה אחר. אבל איך היו צריכים אנשי משרד התקשורת ואנשי החברה שסוללת הכבישים נטה לפעול? הם היו צריכים לסרב להגיע לאירוע?
קודם כל יש חוק. יש חוק. חוק הבחירות, נכון. הרכת המולה, מגדיר את זה שעל החברה לסרב ולהימנע מכל עיסוק ב, לא רק בניצול הנכסים שלה או ניצול כוח האדם שלה לצורך קמפיין בחירות, אלא גם אסור לה להתקשר באיזשהו פרסום מקצועי שמובא בקונוטציה פוליטית או בעיתוי שמשרת צרכים פוליטיים. עד לרמה הזאת אסור לחברה לשתף פעולה. וכפי שציינתי, החוזר הזה שהוציא הרשות החברות הממשלתיות אושר בדירקטוריון של החברה רק שעתיים לפני התקף.
כן, כמעט איחרו בגלל שהם היו עסוקים בלאשר את הזה.
נכון. שימו לב שיש עוד רגולטור פה בתמונה שאמור לפקח על הנושאים האלה, וזה רשות החברות הממשלתיות. והשר שממונה על רשות החברות הממשלתיות, זהו השר דודי אמסלם, שהוא זה שמינה את יגאל עמדי, ביחד עם מירי רגב, מינה את יגאל עמדי לתפקיד יושב ראש חברת נתיבי ישראל. אבל צריכים להזכיר שיש פה חוק. וזה לא איזושהי בקשה, וזה לא איזושהי משימה שנכונה כרגע רק לתקופה הזאת. זו עברה פלילית. זו אחריות שמוטלת על בחירי החברה, למלא אחר הוראות החוק ולהימנע מפעילות כזאת, בכל הנוגע כמובן לחברות ממשלתיות.
אז אם זה כך, מדוע המשטרה לא לוקחת את המידע הזה ופותחת בחקירה?
אז אמרת שידע של היועץ המשפטי לממשלה עמוסות. גם ידיה של המשטרה מלאות, לצערנו הרב לא עוסקים בכלל בנושא של הסרת חוק הבחירות.
הידיים מלאות עבודה והמוטיבציה ביחס שלילי לעניין הזה. המוטיבציה לחקור ולבדוק.
דברים חמורים יותר לצערנו נפקד מקומה של המשטרה.
יפה. אבי ברלי, תודה רבה.
תודה לכם.
שלום לאסא ששון.
שלום איתן וסמי.
אהלן.
כתב הבורסה שלנו, אז שר האוצר ישראל כץ וגם יושב ראש רשות שוק ההון משה ברקת בעצם חותמים השבוע על תקנה חדשה שתאפשר לגופים המוסדיים, אלה שמנהלים את הכסף הגדול שלנו, כ-3 טריליון שקלים של החסכונות לטווח ארוך, פנסיה וכן הלאה, להשקיע בחברות תשתית יותר ממה שהיה מותר להם עד היום. עד היום היה מותר להם להשקיע עד 20% בחברה מסוימת, ועכשיו מעלים את זה ל-49%. אז קודם כל תסביר לנו למה הם עושים את זה, ואחר כך אנחנו נדבר גם על הסכנות שנובעות מהדבר הזה, כי נראה על פניו שזה די מנוגד לחוק הריכוזיות, וקודם לכן לוועדת ברודט, שעבדה קשה בשביל להפריד את הגופים הפיננסיים מהגופים הריאליים. אז עכשיו הם ישקיעו כמעט 50% בחברות ריאליות?
בדיוק. זה מה שהולך להיות. הכוונה כמובן לחברות תשתית, בדגש על חברות תשתית. הלוגיקה של שר האוצר ושל ברקת שפרויקטי תשתית זה השקעה שגופים מוסדיים מאוד רוצים. בסך הכל מדובר בפרויקט ארוך טווח, תשואה יחסית מובטחת, יש תזרים, העסק הוא די פשוט...
שמתאים גם לגיל ההשקעה של הפנסיונית. אנחנו צריכים את הכסף בעוד 20 או 30 שנה, אז אפשר לשים אותו...
40-50 שנה, וזה בדיוק הפרויקט שאיתו אתה רץ 40-50 שנה, פרויקט רכבת כזה. וזאת באמת הלוגיקה לכאורה בעולם תיאורטי שהכל בו טוב, וכולם באמת פועלים רק מאינטרסים טובים, ורק טובת העמית שנותן את הכסף, אבל כמו שאנחנו יודעים, זה לא המצב, ותכף נגיע לזה. והם החליטו להגדיל את ההשקעה הזאת.
מדובר בהשקעה ישירה, נכון? לא בהשקעה עקיפה.
וגם. זו בדיוק הנקודה. גם בחברה, וצריך לזכור שכל פרויקט תשתית הוא במבנה של חברה. כן? נטה למשל היא חברה שעושה את הרכבת הקלה בתל אביב. כן? כלומר, הפרויקט עצמו הוא מאוגד תחת חברה. אתה לא מזרים כסף לפרויקט, כן? זה תחת חברה. ופה יש מלא 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 בעיות. נתחיל בבעיה הכי פשוטה. קודם כל, מה פתאום הכסף הפנסיוני צריך לדאוג לבעיות המקרו של מדינת ישראל? פרויקט א', פרויקט של תחנת כוח, אוקיי? אותו פרויקט במקום אחר, נקרא לו פרויקט ב'. בפרויקט א', אתה תשואה עליו היא בין 3-5%, בפרויקט ב', התשואה עליו היא בין 9-11%. באיזה פרויקט אתה חושב צריך הגוף המוסדי להשקיע?
אני מניח שהוא יבחר בפרויקט שיש בו תשואה גבוהה יותר, ואם אני מבין את הרוח של התקנות החדשות, לא מחייבים אותם להשקיע את זה בפרויקט שהתשואה בו נמוכה, אלא אומרים להם, אתם יכולים להשקיע בו, שזה הבדל אחר.
תכף נגיע למחייבים או לא מחייבים. אז באמת, מה שאמרתי עכשיו זה מה שקורה בעולם. בישראל הפרויקטים של תשואה נעים בין 3-5%, ובחול בין 9-11%. זה הפערים, כלומר, אנחנו מדברים על
כן,
כמעט
אבל הכוונה 3. של המחוקק היא עכשיו, לא שכסף יזרום לפרויקטים בחול. זה באופן ספציפי.
לא, כוונה של המחוקק, שכסף יזרום לפרויקטים בישראל.
ולהפך, זאת אומרת, הם חוששים שיותר מדי כסף יוצא לחול בשנים האחרונות, והם היו רוצים שיותר כסף יוצא בישראל.
א', יש סיבה שהכסף יוצא לחול, אתה מקבל עליו ריבית הרבה יותר
גבוה. אני מסכים. אני רק אומר שזאת אחת המוטיבציות של הרשות לשוק ההון, כשאני מבין אותה.
אבל זה לא התפקיד של הגוף המוסדי. התפקיד של הגוף המוסדי לייצר לנו מקסימום תשואה. דבר נוסף שהוא כאילו מעוות נקרא לזה בגילוי העריות הפיננסי הזה, זה שלמעשה אתה לוקח ונותן לגופים מוסדיים שכבר היום הם גופים מאוד מאוד חזקים, וכבר היום אנחנו מדברים על זה שיש להם ריכוזיות בקבלת ההחלטות, והם מלכי השוק החדשים בו נקרא להם.
אלה שהחליפו את הבנקים.
בדיוק, החליפו את הבנקים, החליפו את הטייקונים, ואתה נותן להם עוד יותר כוח. הרי תחשוב לצורך העניין, סתם ניקח למשל, משהו שמתהווה כרגע על צ'ולר שחם. הולך לנהל 270 מיליארד שקל, יוכל להשקיע כ-15 מיליארד שקל בפרויקטי תשתית, 50% מזה. עכשיו, אותם מנהלי השקעות באים ומבקשים בקשה לעזור לאח שישתחרר מהצבא. בקשה פשוטה. הרי מה יותר קלאסי מפרויקט תשתית, שיוצאים אותו כשומר, כזה, זה בסדר, בקשה לגיטימית סך הכל, כן? אבל זה כסף ציבורי. זאת בדיוק הנקודה, הם נהנים מהכוח הזה, מהכסף שלנו. וברגע שקבלת ההחלטות מפסיקה להיות כלכלית נטו, צועתית נטו, כאילו שזה מה שעומד לך מול העיניים, ונכנסים לפה עוד שיקולים, וכשאתה 49% מפרויקט, בוא נראה מישהו שיגיד לך, לא, אני לא דואג לך.
מגיע בית השקעות, הוא רוצה שהלקוחות ישימו את הכסף שלהם אצלו, אני מניח שהוא עדיין ירצה לבוא ולהגיד ללקוחות, חברים, אני משיג לכם את התשואה הכי גבוהה. אולי אגיד להם, אני זה שמממן את פרויקט הקמת תחנת הכוח או הכביש של בין חדרה לבין אפולה.
שכן, למה לא?
כי אתה לא תשקיע את הכסף הפנסיוני שלך לפי האם הוא משקיע את הכסף בכביש א' או בכביש ב'. אתה רוצה תשואה?
אתה תרצה, אני רוצה תשואה, קודם כל. ב', אני רוצה לדעת במה הוא עוסק הבן אדם. והם מתגאים בזה, הם אומרים, הנה, השקענו ב-431, בכביש 6, בתחנת הכוח דליה.
אבל השאלה היא, הקונסטרוקציה שנבנתה פה, היא נראית עקומה במידה מסוימת, והיא פשוט מעלה שורה של שאלות. האם היא באמת תשיג את המטרה המקוות? הרי צריך לעשות סדר בדברים. המוסדיים יכולים לקנות חוב של כל הפרויקטים האלה ולהלוות להם.
רק תגיד לי, מה אתה חושב המטרה המקוות של שר האוצר?
אני לא יודע, אני באמת לא יודע, אני להיכנס למוחו של שר האוצר.
המטרה היא נורא פשוטה, במקום שמשרד האוצר ישקיע מתקציבו בתשתיות האלה, הוא אומר לכספי הפנסיה של הציבור הישראלי, תממנו אתם באופן ישיר, ולא אתם באופן של משלמי המיסים.
למה אני צריך? גם לשלם מיסים, וגם לממן מס נוסף בהשקעה בפרויקט תשתית של מדינת ישראל, בצורה יותר נמוכה.
אבל למה מס? אתה אמור להרוויח על זה, אתה אמור גם לקבל כבישים טובים יותר, תשתיות טובות יותר, ואולי אם יעשו את ההשקעות האלה נכונות, גם צורה טובה יותר.
ברגע שאני לא יכול, אותו גוף מוסדי נגרר בעל כורחו או מתוך רצונות אינטרסנטיים של מנהלי השקעות, ולהגיד, אתם יודעים מה? יש לי שני פרויקטים. דרך אגב, השני פרויקטים שנתתי לך דוגמה קודם עם השלושה והאחד עשר, זה דוגמה אמיתית.
נראה שזה עדיין לא אפוי לחלוטין, יש שם הרבה סימני שאלה, ובוודאי ובוודאי
נראה לי שאתה מקל איתם. לא אפוי, זה אומר שמישהו ישב תרח ועשה בצק.
אני רוצה להעלות שאלות ואני אסביר את הדברים. אחד, זה נראה שיש שם הרבה שאלות פרקטיות שעולות מהדבר הזה, כשאתה בא ואתה מסתכל על הדבר של הבסיסי של השקעות, שזה סיכון מול התשואה. הרי מאשרים לך להשקיע 49%, אבל מבטיחים שיש בעל שליטה אחר. אז האם אתה באמת מקבל תשואה הולמת על העניין הזה, אם בעצם אין לך את השליטה? מצד שני, אם יש לך את השליטה וזה לא סביר, אז זה נגד חוק הריכוזיות, זה נגד חוק ועדת ברודט, ויש התנגדות של היועצים המשפטיים על העניין הזה. אז אתה שואל, מי מגן פה על כספי הציבור? מה האלטרנטיבות? ואם היה אפשר לעשות את הדברים האלה אחרת ובצורה יותר חכמה, ובעיקר תמועה, העובדה שמנסים להעביר את זה בצורה מהירה מאוד, עוד בקדנציה הזאת, שבעצם יש כנסת, אבל היא לא מתפקדת, ואין ממשלה. מה כל כך דחוף לגמור את הסיפור הזה בשבוע הבא בוועדת כספים, תוך שלושה שבועות, בתקופה שבעצם המערכת הציבורית לא מתפקדת ולא עושים את הדברים?
אני מסכים איתך.
זה קצת תמוע פשוט.
אני מסכים איתך. את זה צריך לשאול באמת את קץ ואת משה ברקת. דרך אגב, אנחנו יכולים לספר שיש היום מכתב של שישה פרופסורים מאוניברסיטת תל אביב מהבין תחומי, שדנה בדיוק בזה, שבאה ואומרת, יש פה ריכוזיות של מוסדים שצריך לטפל בזה, צריך לשבת ולראות איך פותרים את כל הבעיות שאתה כרגע העלית, ועוד כמה בעיות. תחשוב לצורך העניין, הרי הגופים מוסדים הם אחד מהמממנים הכי גדולים במשק. אז מה אתה עושה? אתה תיצור לצורך העניין, סתם נגיד, ניקח שהראל משקיעה בפרויקטי תשתית של שפיר לצורך הדוגמה, כן? הרי ברור שברגע שנוצר הקשר הזה, ואלה מחזיקים 49% פה, אז אני גם אממן את הפרויקטים של שפיר, ושפיר תעדיף לקחת מהשותף הבכיר של הראל את הכסף לטובת המימון, מאשר ממגדל או מ... כמובן, הכל דוגמה, זה לא שיש פה איזושהי... זה. וזה בדיוק הבעיה.
יכול להיות שאנחנו אחרי שנת קורונה, הכלכלה הזו מתישהו תחפש לעצמה מנועי צמיחה כדי לצאת מהמשבר הזה, צריך מנועי צמיחה משמעותיים. ברור שתקציב המדינה לא יכול לממן הרבה מאוד פרויקטים, אז מה רע בלתת לכסף המוסדי לחפש פרויקטים כאלה ולהודיע לשוק, חברים, כסף יש, עכשיו תביאו את הפרויקטים הנכונים.
הכסף המוסדי הזה צריך לחפש את הפרויקטים עם התשואה הגבוהה ביותר ביחס לסיכון.
אין ספק.
יפה, והוא לא צריך להיות, וכנראה שבפרויקטים האלה התשואה בעולם,
אבל מחייבים את הגופים המוסדיים להשקיע בפרויקטים האלה, או שאומרים להם, אתם יכולים?
לא מחייבים, יכולים. אבל תחשוב שברגע שאתה, כמנהל גוף מוסדי, יכול לקבל כוח והשפעה מזה שאתה תהיה 49% מפרויקט, שנותן לך, אתה יודע, 5% בסדר, סיכונים, בלגנים, מטבע חוץ, תאמין לי, סמני, עכשיו בונה לך סדרת טיעונים, למה לא להשקיע בחול ובישראל. סדרה של טיעונים וגם הפוך, כמובן.
אני מתקשה להבין איזה כוח זה נותן לגוף מוסדי שהוא הבעלים של כביש שמוביל מחדרה
לאפולה. סמי, סמי, בוא נלך אחורה אל הטייקונים של מדינת ישראל.
זה בדיוק זה.
נראה איך הם נוצרו.
בדיוק מה שהיית אומר.
עכשיו בוא דמיין שבעוד שנה יאיר רמבורגר מהראל.
אגב, יאיר רמבורגר מהראל הוא כבר היום בעלים של חברת, של פרויקטים בתחום התשתית. הוא היה בעלים של כביש 6.
אבל אז הוא היה עד 20%. היום הוא הולך להיות 49, כלומר, מינוף הכוח שלו.
ותחשוב,
אתה יודע מה, בוא ניקח דוגמה. אמרתם, יאיר רמבורגר מצוין, אני אזרום איתכם. יאיר רמבורגר עכשיו לוקח 49, הראל, כן? לוקחת 49% מפרויקטי הרכבת הקלה בתל אביב. נראה לך שאם הוא בא ודופק בדלת של רון חולדאי, הוא לא יפתח לו, הוא לא ידבר איתו.
הוא יפתח לו לדעתי גם בלי הפרויקט הזה, אבל זה בסדר. בסדר,
אבל עכשיו יהיה עוד יותר אינסנטיב פה, בואו.
תלך לך, תלך לבעלים של מיגדל, תלך לגלעד אלטשולר, תלך לשורה של אנשים שגם ככה כבר הם מנופי הכוח הכלכליים, פוליטיים, קשרים, כל המנגנון, כל האקו-אסיסטם הזה. גם ככה המצב שלהם מצוין. עכשיו בנוסף הם יהיו גם בעלים של קווי רכבת ושל כבישים ושל תחנות כוח.
רשתות חשמל.
מפעלי התפלה.
סלולר.
רשתות חשמל, סלולר.
סיבים אופטיים כמובן.
זה בדיוק העולם הזה מחזיר אותנו אחורה לדנקנר ולפישמן שתמיד החזיקו גם סלולר וגם תקשורת וגם נדלן וגם פרויקטים אחרים כאלה. ושורה של ועדות. החליטו, ישבו הרבה מאוד זמן, והחליטו שהקשרים האלה בין פיננסי לריאלי הם לא בריאים, וכל זה יעשה על ידי הכספים של עמיתים של החוסכים לפנסיה לטווח ארוך. זה לא נשמע נכון. השאלה אם זה באמת מה שאמרת, הצורך של האוצר עכשיו בעוד כספים בתשתיות, שיבואו מהכסף של החוסכים לפנסיה ולא מתקציב המדינה, עומד מול הסכנה הזו.
כן,
זה
טוב,
מה שצריך לבדוק לעומק.
האמת שאנחנו נצטרך להסתכל ולעקוב, פשוט פרויקט-פרויקט. האם באמת הפרויקט הזה יש בו משהו מסוכן?
אתה יודע, סמי, הבעיה פה בדברים האלה, שזה מדרון מאוד מאוד חלקלק, ונורא קל לגלוש אותו, ופתאום אתה אומר, לא לזה התכוונו.
אז תפקידנו לעקוב אחר המדרון החלקלק הזה, ולראות.
בוא נראה ובוא נחשוב. זה נראה כרגע לא נכון ולא
אפוי,
עם סיכונים די גדולים, גם עבור החוסכים, וגם מול החשש ששוב התפתחו פה תופעות של טייקונים שהצלחנו פחות או יותר להיפטר מהם בין שום טעם וצורך לחזור לעולם הזה.
תוך ניצול כספי other people money, מה שנקרא.
כמו שזה תמיד היה. כמו שזה תמיד היה.
תמיד.
כנראה שקמתי קצת יותר רגוע מכם היום, אבל בסדר, בוא נעקוב. תודה, אסא ששון.
להתראות.
שלום לליאור דאטל.
שלום איתן וסמי.
כתב החינוך שלנו. אז תשמע, סמי ואני שואלים את עצמנו אם אנחנו נמשיך להגיש את הפודקאסט הזה עד גיל הפנסיה, ומאידך אנחנו קוראים וכותבים באתר ובעיתור שלנו שכל חברת סייבר התחלתית מנפיקה היום ומקבלת ערך של חד קרן עם מעל מיליארד דולר, ותהינו האם לעשות הסבה להנדסת מחשבים.
ואם אפשר שזה לא ייקח הרבה מאוד זמן.
ושזה יהיה קצר, כי
כזה.
אנחנו כבר לא צעירים, ואין לנו כל כך זמן עכשיו לתואר ארוך ושל מספר שנים ארוכות. משהו צ'יק צ'אק כזה, ונקים סטארט-אפ.
איזה מיקרו תואר, או אפילו ננו תואר. יש לך משהו להציע לנו?
רגע, אנחנו כבר עובדים בהייטק, לא? זה לא אתר אינטרנט?
כן, ואתה מדווח שיש מסלול חדש שנפתח ממש בימים אלה, עם הכניסה לסמסטר ב' באוניברסיטאות, של מיקרו תואר. אז אנחנו רוצים גם, ויכול להיות שגם הקוראים שלנו מרגישים כך.
אז מדובר בבשורה, בסוג של בשורה שכרגע היא מאוד מצומצמת ומיועדת לעובדים בהייטק ולאנשים עם תואר ראשון בהנדסה או מדעי המחשב. והיא מתחילה עוד כמה ימים, כלומר אנשים שכבר עובדים בהייטק או שפעם למדו תואר ראשון באחד מתחומי ההייטק יוכלו להגיע לאוניברסיטה וללמוד תואר שני או כמעט תואר שני, מיקרו תואר בפחות משנה וגם לשלם חצי מהסכום. אחרי זה הם יקבלו כמו תעודה מקצועית, אבל אקדמית. לא תואר ראשון, אבל גם לא תעודת מקצוע. זה קצת כמו הכשרה מקצועית יוקרתית יותר.
כן, באיזה תחומים זה?
אז כרגע מתחילים בזה באוניברסיטת תל אביב, בתחומים כמו AI וביג דאטה, ויש בטכניון מה שטיפה יותר מורכב, שממש מיועד לאנשים שעובדים הארדקור בהייטק ורוצים לעשות הכשרה לתחומים שהם עדיין לא בקיאים בהם ונדרשים מהם.
כן. אגב, זה די חריג בהשוואה למוסדות אקדמיים, ודאי אוניברסיטאות, שבדרך כלל יש להם מסלולים כבדים, מסורתיים, עוברים את המל"ג, ומעט מאוד תוכניות מאוד מאוד פרקטיות ומאוד ממוקדות ובסביב יישומים ספציפיים. השאלה אם זה יוצא מן הכלל שאינו מעיד על הכלל, או איזה פריצת דרך חדשה באקדמיה, שמסתכלת פרקטיקה, מסתכלת שוק עבודה ומספקת פתרונות זריזים ומקובצים.
אז אני חושב שזו פריצת דרך. צריך לראות מה יקרה עם זה, כי התחילו עם זה כרגע, זה התחיל עוד כמה ימים. אני מאמין ששאר האוניברסיטאות גם ירצו להצטרף ויכינו כל מיני קורסים כאלו, וגם בתחומים אחרים, כמו מדעי החברה, מנהל עסקים, פשוט אין אוניברסיטאות ברירה. מספר הסטודנטים לא גודל בשנים האחרונות, הם די תקועות, הם לא יכולים להתרחב. ומצד שני, יש לחץ מהשוק, מהמעסיקים, שאומר שכבר תואר ראשון הוא כבר לא כל כך רלוונטי, ואפשר גם בלי זה. אני עדיין לא רואה את זה קורה דרך אגב בשוק העבודה, אבל יש את הדיבור הזה כל הזמן, שתואר ראשון כבר לא רלוונטי, וגוגל אומרים שהם יכולים לגייס אנשים גם בלי תואר ראשון.
תראה, זה כן מתכתב עם העניין הזה שבהייטק, אם למדת משהו לפני 15 שנה ושערך כבר הלבין, או שמה בכלל נעלם ואתה כבר הקרחת, אז אתה כבר כמעט נחשב פגר תעסוקתי, ולכן אתה חייב כל הזמן להתעדכן וכל הזמן להתחדש וכל הזמן להשקיע בהכשרה המקצועית של עצמך. זה בעצם אמור לתת מענה של, נקרא לזה, הערכת משך החיים התעסוקתי של אנשים?
כן, זה אמור לתת מענה בדיוק לדבר הזה, וגם לרענן להם את הידע המקצועי. ועוד פעם, הם יוכלו להמשיך לעבוד, ופעם בשבוע, פעמיים בשבוע, ללכת לאוניברסיטה. ובסוף יש גם תעודה, זה לא שהם עשו איזושהי הכשרה, יש פה גם תגמול. בעתיד זה גם אמור להיות סוג של שער כניסה לאקדמיה, אתה תוכל להתחיל ללמוד את זה, ולעשות כמה יחידות, ובסוף להגיע לתואר ראשון או תואר שני, אם באמת זה יקרה. עכשיו, הדיבור הוא שבסוף זה גם יקרה נגיד במדעי הרוח, אז בן אדם שעובד בעבודה שהוא לא אוהב, יעשה הכשרה מקצועית, במקום לעשות את זה במכללה מקצועית, ילך לאוניברסיטה וילמד שם משהו שטיפה יותר יוקרתי, יפתח לו יותר את האופקים.
אז רגע, ליאור, אני רוצה לוודא. באוניברסיטת תל אביב מתאים לי. מיקרו תואר בבינה מלאכותית, אמרת, מתאים לי גם. גם ביג דאטה נשמע בסדר. אני יכול להתקבל או לא יכול, לא יכול להתקבל? יש לי תואר ראשון בביולוגיה ותואר שני במנהל עסקים.
נראה לי שתצטרך לעבור כמה
ועדות?
לא, קורסים של השלמה ודברים כאלו. אני לא בטוח שזה ישתלם לך בכלל.
אז זה כבר לא יהיה מיקרו, זה יהיה פשוט תואר.
זה יכול להיות כבר להיות פשוט תואר. אבל כן, אם זה ייפתח לעוד מקצועות ולעוד תחומים, זה יהיה יותר מעניין ויותר נגיש לכולם. והנה, עובדה שאינטל ישר קפצו על זה והחליטו לממן את התואר הזה לעובדים שלהם. אז יש פה משהו שהוא כן מושך בשוק העבודה.
כן, תגיד לי ליאור, אחרי שנה כזו של קורונה, באמת שעשתה זעזוע גדול בשוק העבודה והביאה למשהו כמו כמעט 800 אלף מובטלים.
וגם להרבה מאוד סטודנטים שהצטרפו לאוניברסיטה.
כן, כשברור לנו גם שחלקם לא יחזרו למקומות העבודה שבהם הם עבדו, גם בגלל שהחברות כבר התייעלו וגם בגלל שחלק מהחברות או עסקים פשוט נסגרו. אנחנו יודעים על איזה ערכות של האקדמיה, בנוסף למסלולים האלה שדיברת עליהם, של מתן אפשרות להכשרות מקצועיות, איכותיות, טובות, מזורזות, שיתנו מענה לצרכים שנוצרו עכשיו בשוק העבודה?
לא, אין שום יוזמה שהיא לאומית. יש כל מיני יוזמות מקומיות באוניברסיטאות כדי למשוך עוד סטודנטים ולעזור להם ולהקל עליהם, אבל אין שום יוזמה לאומית של כל האוניברסיטאות, של כל המכללות או משהו כזה.
אבל המדינה מתכוונת להשקיע יותר בהכשרות מקצועיות, והשאלה למי היא מתכוונת לתת את הג'וב הזה? לכל מיני מכללות, בתי ספר, אולי בלי איזה מסורת ותיקה של הכשרות, או למוסדות אקדמיים שיש להם את הידע, את היכולות, את המומחיות.
אז הנה, פה האוניברסיטאות מנסות להראות, גם אנחנו יכולות. אנחנו גם יכולות לעשות הכשרות מקצועיות. תנו לנו סטודנטים, וזה גם ברור שזה יעזור לאוניברסיטאות, כי הם יוכלו להרחיב ככה את כל קהל היעד שלהם, גם נגיד לפנסיונרים או תלמידי תיכון. היום נגיד יש בעיה עם הבגרויות. הרבה תלמידים נתקעו עם הבגרויות. אם הדבר הזה היה פתוח לכולם והיה יותר מבחר, אז נגיד במקום בגרות, תלמיד היה יכול להתחיל ללמוד למיקרו תואר, ואז להמשיך באקדמיה אחרי הצבא. אבל אין דיבור, הממשלה לא מדברת עם האוניברסיטאות כרגע על הכשרות מקצועיות או על השותפות בדבר הזה. כן, אולי זה איזשהו איתות מטעם האוניברסיטאות של הנה, אנחנו יכולות לעשות משהו.
כן, כמה שכר לימוד במיקרו תואר הזה?
שכר לימוד לתואר שני הוא משהו כמו 20 ומשהו אלף שקל לכל התואר, לשנתיים, אז פה מדובר על 10,000 שקל פחות או יותר.
כן, טוב, האמת כסף קטן, בהשוואה לזה שיש לך מיקרו תואר. מיקרו תואר ומיקרו תשלום, ואנחנו יודעים שהמעסיקים חמים על זה, כלומר אוהבים את הרעיון.
אם אינטל מממנים את זה, אז
סביר להניח שלהם, שהם...
כן. כן, בסדר, אבל תשמע, חותמת של אינטל מימנה לי... מיקרו תואר באוניברסיטת תל אביב,
זה אינטל אינסייד.
לא רק מממנים, הם גם הפיצו פליירים שקוראים לעובדים לעשות את זה.
אני חושב שזה, אתה יודע, זה גם מרשים מעסיקים אחרים.
כן.
על פניו.
אז נשמע טוב, איתן, מה, נרשמים?
יאללה, בוא נראה.
בינה מלאכותית,
בוא נראה. אתה בינה מלאכותית או ביג דאטה?
אני רק בינה מלאכותית.
טוב, אני אקח ביג דאטה.
יפה.
אז תסכמו לי את החומר ו...
אנחנו נצלם לך את החומר.
ליאור, תודה רבה לך.
תודה.
אז עד כאן האינטרסנטים להיום, איתן אבריאל, תודה רבה לך.
תודה רבה לך, סמי פרץ.
ותודה רבה לדן ברומר ויונתן מניאביץ, שעורכים אותנו, אנחנו נהיה פה גם מחר. להתראות.